יום ראשון, פרשת בעלו יסחר. שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את השבוע עם תוכנית קדושה ומעניינת, בסיפורים, פרשת שבוע, המדורים הקבועים, פניני ההלכה, ועוד ועוד. בואו נתחיל. היום תאיורטייד של הגאון רבי פועל טיקוצ'ינסקי, זכר צדיק לברכה. ראש ישיבת ירוחם. נפטר לפני כ-15-17 שנה. הוא סיפר פעם על איזה מייסי שקרה לו כשהוא נער צעיר. יום אחד חשקה נפשו לשוחח שפלפול לדאורייסה עם הבריס קרוב, להתבשם עם מאור התורה שלו. הוא עשה את כל הדרך הארוכה עד לירושלים. ככל שהוא מספר, ככל שהוא מתקרב לבית שברחוב פרס, לבריס קרוב, הביטחון העצמי שהיה לו לאט לאט עזב אותו. עד שכשהוא מגיע לחצר של הבית כבר הוא לא מצא, לא היה לו כבר אומץ לעלות הביתה. וככה הוא מסתובב ליד ברחוב, ליד הבניין, כשיש לו בלב ככה מאבק אם לעלות או לא לעלות. מצד אחד, מה השאלה? למה לא? ודאי לעלות. להתמלות בתורה, יראת שמיים, אבל מצד שני, יראת כבוד, הפחד, שחזיק לו את הרגליים במקום. תוך כדי שהוא מתחבט ומתלבט מה לעשות, מגיע מולו איזה אדם מבוגר. הוא רואה אותו עומד ככה, הוא שואל אותו מה אתה מחפש. אז הוא סיפר לו שהוא בא מרחוק, הוא רוצה לדבר עם רזקרו בלימוד, ואין לו אומץ לעלות. הוא אומר שהעולם אומר שהרזקרו יש לו דעת תקיפה וקשה מאוד לדבר איתו. למשמע דבריו של ה... בפועל טיקוצ'ינסקי, אז עונה לו אותו זקן אדרבה, תדע לך שזה לא נכון, וידוע לי שהבריס קרוב מאוד אוהב, שבאים לדבר איתו בלימוד, אין לך מה לחשוש. הוא מקבל כל אחד בסבר פנים יפות, בחביבות. ואז הוא אומר לו, נו, מה עוד אומרים על הבריס קרוב בעולם? טוב, הוא השתמט, לא אמר לו כלום. בסוף הוא קיבל אומץ ועלה, הבית של הרב, ואז הוא רואה שמאורן הבריס קרוב יושב על הכיסא בחדר מוקף תלמידים, וזה אינו אלא אותו זקן, שהוא מכל מיני דיבר איתו והרגיע אותו בחצר של הבית. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. אנחנו מגיעים למדור פני הפרשה, ומדוע לא יראי סם לדבר בהבדי מוישה, ככה מסיימת לקראת סיום פרשת בעלו יסחור. הדובב שפתיים מביאים שהיא יצאה על איזה ספר, ספר אב קרס על גדולי ישראל, שעורר ביקורת רעה בכל מיני פרטים ועובדות שהיו שם על גדולי ישראל. זכר צדיקים לברכה. גדולי ישראל באותו זמן אז הם יצאו מכתב לאסור את הספר. המחבר של הספר, שהוא שמע שעומד לצאת איסור על הספר שלו, אז הוא שלח לאחד מהגדולים שעמד בראש החותמים, להגיד שהוא מקבל על עצמו לעשות שינויים ותיקונים בספר, ולכן הוא מבקש שלא יוציאו נגדו את האיסור. באמת אותו גדול הסכים איתו, והוא ערך מכתב שהיוד ומחבר, ספר מקבל על עצמו את הדברים, אז האיסור בטל. והסתובב את זה שליח בבתים של הגדולים להחתים אותם למסמך הזה, אבל מכליות דווקא בדרך הצדיק לבחר, הוא בשום אפילו לא הסכים לחזור בו מההתחייבות, והוא אמר, שאדם כזה שיש עליו ביקורת כל כך קשה, לא יהיה מה שיתקן. אפילו אם הוא ישמיט שליש מהספר שהוא חיבר, כמו שניסו להגיד לו, אז זה עדיין, בגלל חלק כזה של הספר שצריך להשמיט, ראית על המחבר, שהוא לא ראוי לכתוב בחיי גדולי ישראל. כמו שהוא אמר, כדי שלא תהיה, צריך לשבור לו את העתים, שלא תהיה לו פשוט לכתוב בכלל. ההשקפה הבהירה הזאת של מחליודה, זכר צדיק לברכה, היא לא הייתה מובנת לכולם, והפעילו עליו יחסים גדולים, בטענה שאישה גדולי ישראל בדעה שכן אפשר לסמוך על התיקונים שיעשו בספר. אבל הם לא רצו לפרסם את המכתב שלהם בלי החתימה שלו, ולכן הוחלט שוועדה של כמה אנשים מוסמכים יבדקו שוב טוב טוב את הספר, ורק אחרי שהם קבעו, כדעת רבינו, שאי אפשר גם להשאיר חלק מהספר, אז פורסם האיסור של כל גדולי ישראל. אנחנו מגיעים למדור לפני הקניין חוכמה, מסילה סישורים, במשנתה של תורה יש סיפור מאוד מעניין שמספר הרב עמנואל תהיל השליטה. מספר שבאחד הטיסות שלו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, עכשיו לידו במטוס איזה פרופסור, שהוא משמש מנתח בכיר בתחום הפלסטיקה. כלומר, שוחחנו בנעימות במשך הטיסה, 4 שעות, בעיקר בנושאי יהדות. ולקראת הנחיתה, אז אותו פרופסור היה ממש חסר מנוחה בצורה קיצונית. מה קרה? הטייס קיבל הוראה להישאר באוויר עוד איזה 20 דקות, חצי שעה, עד שהתפנה מסלול נחיתה. הפרופסור המכובד שחרר את חגורה של הבטוחות, והתחיל להסתובב חסר סבלנות ככה בין המעברים. והדיילים אמרו לו שזה מסוכן, ניסו להחזיר אותו למקום, ללא הצלחה. אז הוא שאל אותו, למה אתה כל כך מתוח? אז הוא אמר לו שלפני 5 ימים, גם טסתי לחוץ לארץ, עשיתי ניתוח, וקבעתי ללקוח ביקורת היום, ל-4:30, בקליניקה שלי ברמת השרון. המטוס היה אמור לנחות בשעה 3:15, והייתי אמור להספיק להגיע. עכשיו בגלל העיכוב אני לא יוכל להגיע בזמן, ולכן אני מתוח. אז שאלתי אותו, למה הוא לא קבע את הביקורת ליום למחרת? אז הוא הסתכל, עליי במבט מיוסר, והוא אמר לי, לך כבוד הרב אני יכול לגלות, אתה תבין אותי. אני מבצע 4 ניתוחים ביום. אני מרוויח על כל ניתוח $7,000, כן? כפול 4. הידיים שלי מבוטחות $100,000 לשנה. אבל מה, החיים שלי לא חיים. האם שמעת על בוס, כבוד הרב? על בוס? ועל הבית על כל כולי, הוא נקרא בשם חמדנות. ידעת שהשתלטה עליי ועל החיים של המשפחה שלי. וכל הזמן אני חושב רק על כסף, ועוד כסף, ועוד כסף, עוד ניתוח, ועוד ניתוח. ואם איזה מנתח אחר זוכה באיזה ניתוח שאני הייתי אמור לזכות בו, אני אכול כעס, קינה, מסכנים אשתי והילדים, ואני המסכן הכי גדול לכולם. כי אין לי זמן, אין לי בשבילם זמן, וגם לא בשבילי, אין לי זמן ליהנות מהכסף. כי חבל על הזמן, בזמן הזה אפשר לעשות עוד כסף. וככה השלטתי את החמדנות על כל החיים שלי. ואני פשוט עבד נרצע לאותו מידה מגונה. נסעתי לארצות הברית להשתתף באיזה קונגרס רפואי בינלאומי. והשיטת ניתוח שלי היא הכי פופולרית, ועכשיו איזה רופא קושי צעיר פיתח שיטה שיכול להיות שהיא יותר טובה משלי. הלכתי לשמוע אותו, ואני מפחד שאני אאבד את הבחורה. סיים אב תהילה, שהוא נפרד ממנו ממש ברגשי חרחמים על אותו אחד, אבל ברגשי שמחה עצומה על עצמו. הודיתי בשמחה על הקדוש ברוך הוא, על החירות שיש לי, להבדיל מאותו מסכן ששבוי בתוך עצמו. אנחנו אומרים בפרשה, נקרא בפרשה בעזרת השם, ואומר לו מוישה, המקנה אתו לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם הסמוכו עליהם. העלון הנפלא, נר לשולחן שבת, מביאים מתוך זיכרון גבריאל, בשנת תרע"ח, זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז התחילו פליטי המלחמה לחזור לליטא. בתוכם גם היה הגאון רבי ירוחם, השבוע זה היורטט שלו. רבי ירוחם ליבוביץ' הוא הגיע עם קבוצה של כ-20 תלמידים, ביניהם היה הגאון רבי דובי טוברסקי, לימים ראש ישיבת פונימיץ'. הם הגיעו לסלובודקה ומצאו בה הרבה בני ישיבות מפולין שעדיין לא יכלו לחזור הביתה. והסבא מסלובודקה התעכב ברוסיה מכל מיני סיבות. הבית סמדר של הישיבה בסלובודקה היה הרוס בחלקו, רק מספרים, בלי שומריות. רבי רוחם שלח את הבוחרים לבתי הכנסת ובתי המדרש בעיר בסלובודקה כדי לאסוף ספרים וראות להביא אותם לישיבה. והוא גם אמר להם לפרסם שהוא הגיע לישיבה ומחר מתחיל ללמוד. כל סדרי הישיבה התקיימו כרגיל. למחרת מספרים הופיעו מאות בחורי ישיבה, היו רעבים לתורה. ורבי רוחם מסר שיעורים, שיחות, ניהל את הישיבה ביד רמה בצורה מיוחדת במינה, ככה במשך תקופה ארוכה. כשחזר שם המסלבות כלעיר, הוא הופתע לשמוע שמאות בחורים שוקדים על התורתם מתוך המל והסמודל. כל סדרי הישיבה מתנהלים זמן רב למופת. ואיפה כל זה היה? בישיבה שלו, סלובודקה. ביום הראשון שהוא נכנס לישיבה, ניגש אליו רבי רוחם, אמר לו בפשטות, כדבר המובן מאליו, קבלו את הישיבה לידכם. ככה אמר לסבא מסלובודקה, והוא מיד עזב את המקום ונסע לפוניביץ, שם הוא היה במשך כמה שנים, עד שהוא חזר למיר בשנת תרפ"ד. גדלות, גדלות וגבורה של גדול בישראל למסור מן המוכן. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, שיעור דף היום מבעלוך, דף היום מבעלוך, אנחנו אוחזים בסימן שין י' סעיף ח'. ומתי מותר לטלטל מוקצה באמצעות גופו לכל הדעות? והאם מותר להוציא בצל או צנון שניתנו באדמה? על כך ועל עוד דברים נפלאים תוכלו לשמוע בשיעורו של רבר זילברשטיין שליטה בשלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי את ענייני הדף היומי בהלוכה. מותר לטלטל מוקצה בטלטול מן הצד, דהיינו באמצעות חפץ שמותר בטלטול. כגון אם מונח חפץ של אתר מתחת לערימה, לערימה של חפצי מוקצה. חלק ממנה בולט, אז מותר למשוך אותו מחוץ לערימה, למרות שעל ידי זה מטלטלים חפצי המוקצה מאליהם והם זזים ממקומם. אבל בתנאי שהטלטול נעשה לצורך דבר המותר ולא לצורך המוקצה. טלטול מוקצה בגופו, כשיש בזה שינוי מדרך הטלטול הרגילה של אותו חפץ, מותר גם לצורך המוקצה עצמו. אבל לא לטלטל בצורה הזאת, אלא רק בשעת הצורך. ויש מגדולי האחרונים שאסר לטלטול מוקצה בגופו גם לצורך דבר המותר. וטלטול בגופו, כשהמטרה היא לא טלטול מוקצה, כיוון שהוא מטלטל את זה ברגל דרך חילוך היום, זה מותר לכל הדעות. מתי יהיה מותר רבותיי להוציא בשבת בצל שטמון באדמה? בצל או צנון שמונחים על גבי האדמה והשרישו בה, אסור להיות לא שאתה משבת, דאורייסה, טוילש, ולדעת מלאכת קויצר. וזה גם אם לא הייתה הכוונה של האדם יזרוע אותם בקרקע, גם אם לא מכוסים באפר. בצל או צנון ששמו אותם בקרקע בשביל זריעה, כיסו אותם באפר, אבל הם עוד לא השרישו. אין איסור להוציא אותם, אין איסור תורה להוציא אותם, אלא שחויים אסרו להוציא אותם בשבת גם כשאין צורך להזיז הפך בידיים כדי להוציא אותם, ואתם, כדי שלא יבואו להיכשל בתלישה של בשר וצנון שכבר כן השרישו. אבל בצל וצנון שהוא יטמין אותם באפר של הגינה או השדה שלא למטרת זריעה, מותר להוציא אותם לפני שהם השרישו בתנאי שהוא לא הזיז את האפר בידיים אלא רק בטלטול מן הצד. כגון שאחד העלים מבצבץ מעל האפר, מה זה יכול למשוך? באמצעותו את הירק עצמו. חפץ שמותר לטלטל אותו בשבת, שהניחו עליו לפני שבת חפץ של מוקצה, כדי שהוא מונח שם משך השבת. אז ברגע שהוא מונח עליו בזמן שמוסה של כניסת השבת, זה כבר נעשה בוץ נדור או אסור, אסור לטלטל אותו בשבת. הדין הזה אמור רק שמטרת ההנחת המוקצה שהחפץ שיתר שמש לו כבסיס, אבל אם המטרה היא להפך, שהמוקצה ישמש את החפץ של היתר, אז אם אלה אין החפץ שיתר נחשב כיבוק לדור הרוסו. ואם המוקצה נפל מעליו בשבת, או שניתן לנער מעליו את המוקצה על ידי שהוא מטר אותו בחדרימי, אז יהיה מותר לטלטל אותו. לדוגמה, אם הניחו מוקצה על גבי דפים של דברי תורה כדי להחזיק אותם שלא יעופו ברוח, הניירות לא נחשבים כבסיס לדבר האסור, ומותר למשוך אותם מתחת למוקצה בשבת. עד כאן בעניין הזה רבותיי. אנחנו מגיעים, בואו נחזור ונזכר מה שלמדנו ביום חמישי. כשקיימת מחלוקת בין הגמרא והפוסקים לבין הזוהר, תורת הקבלה, בדבר שאין בו כולו וחומרי, צריך לנהוג כדברי הגמרא והפוסקים. וכשיש בצדדי המחלוקת כן כולו וחומרה, איך להחמיר? מותר לאדם להחזיק בידו בגד או טלית מעל הגוף כדי להגן מפני החמה והגשמים או לצורך אחר, כי אוהל שמוחזק בידי אדם אינו אוהל. מי שמוציא אדם ברשוס, בשבת מרשוס היוחד לרשוס הרבים, הוא לא עובר על יסירותו אורש שמלך יסירצוי, גם אם האדם הזה לבוש בבגדים. אין איסור בהוצאה של הבגדים, כיוון שהם כפלים לגוף. או נפליג 100 ימים אחורה ונזכר מה שלמדנו אז, איך אפשר לטפל בפצע שטחי בשבת. פצע שטחי שלא גורם לכאבים, שאדם מוגדר מחמתם כחולה, ואין בו חשש להתפתחות של זיהום מסוכן, אסור להניח עליו משחה או אבקת מרפא וכיוצא בהם בשבת. ואם בערב שבת הוא הניח על הפצע תחבושת שספוגה במשחה, והיא נפלה בשבת על גבי קרקע, אסור להחזיר אותה למקומה כל עוד לא התייבשה המשחה. ומותר לחבוש את הפסע בשבת בתחבושת או בפלסטר בלי משחה, בגלל שאין בזה רפואה לפסע, אלא רק מניעה של זיהום וכאב בלבד. דף היומי תלמוד בבלי. איזה המויר היה גברי רבי? מה עושים בשני כללות? כללות בחף, כן? כמו שם כללים, שסמוכים זה לזה. והאם יש להגיע מהברייסה את המילה נסוכים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת זבוכים, דף נ"ד. עכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפיתי בחיים, חפץ חיים יומי, מי לא רוצה לזכות ולקיים את כל מה שכתוב בספר, לדעת לדבר כמו שצריך, לשמוע מה שצריך. בואו, תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד היומי בספר חפץ חיים. אנחנו אוחזים היום בסעיף י"א, בפתיחה של, בסעיף י"א מהפתיחה של אבין, שאנחנו צריכים כותב שם שאדם שמדבק את עצמו לחברה של אנשי רשע, בעלי לשנורא, כדי לספר להם לשנורא חילוס או לשמוע מהם, אך חוץ מהלאווים הברורים שיש, יש עוד לאו, ושיח רבים לרויס, מה אנחנו צריכים זה עזרה לא להסכים להתחבר עם נושא אבל גם כשהם רבים. מה ההגדרה של חברת אנשי רשע? האם רק כשהם מתכנסים בקביעות או גם אם הם מתכנסים במקרה? אז בבירור מוסופין שבמהדורה דיר שמביאים בזה, שבנתיב חיים כתוב שגם בפעם אחת הם נחשבים חבורה של אנשי רשע. הוא מכריח ככה גם מדבר חפץ חיים בבאר מים חיים בהמשך, שהוא כתב שזה מצוי בחתונות, למשל, שהאספה שם בדרך מקרה. הרי לא מצוי שאותם אנשים מתאספים באופן קבוע בכל חתונה, בשביל לדבר את הדברים האסורים האלה. כמה אנשים מקרים חבורה ארבע איזאי? אז בקונטרס מימי חיים כתוב שלכאורה כל שיש שני אנשים והוא מדבק לדבר עם דבר גנאי וביחד יש שלוש, כבר נחשבים לחבורה. אבל הוא מהיר שהחפץ חיים מדמה את הקיום הז'לדין ובוי סידבק לתמידי חכומים לביטול עשב באחד שמדבק לרשעים, ולכאורה באחד שמדבק תמידי חכומים אז הוא כן תעשה אפילו בתמיד חוכם אחד, אז אם כן גם להפך צריך להיות שביטו לעשה, זה יהיה במדבק לרשע, יהיה לכאורה גם באחד, אז למה אתה נצא חבורה של רשע? אכן יש שכתבו בספר הצמחה חפצי, שאם הוא מדבק לרשע בשביל הרשות שלו, או אל אתם נתחוכם בשביל החוכמה שלו, אז גם באחד זה נחשב לחיבור. אבל אם הוא נדבק לראש או סתם כחבר ושכן, אכן אתם נתחוכם ולא כדי ללמוד במעשים שלו, מזה צריך חבורת בני אדם כדי שיחשב שהוא נדבק לרשעים או לטובה שנקשר צדיקים. הוא מעריך להוכיח ככה מדברי חז"ל בכמה מקומות. עד כאן בעניין המדור הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. בתורת הבית, בחתימה של הספר, ספר של חפץ חיים כידוע, הוא אומר שהאדם שבאמת יודע שהוא בא לעולם, בשביל מה? עבודת השם. לסגל בו תורה, מצוות, חלילה לא אומר חפץ חיים, לבטל קביעת תורה, קביעת יתים לתורה בכל יום, שבשביל שעה היא, הוא עמל כל היום בזעת אפיים, ואם הוא לא יגיע אליה, מה יישאר לו מכל עמל, לא אומר חפץ חיים. איך הוא יכול לקרות שם, שם השם על העמל שלו, אם לתכלית שלו הוא לא מגיע? וזה כוונת חזל, שאומרים, אם האדם עושה תורתו עיקר ומלאכתו תפלה, שים לו עיקר, שים לו עיקר בעולם, בעולם הבא. שלאו דווקא מי שמע על התורה כל היום אומר חפץ חיים, ועל המלאכה רק זמן מועט, אלא גם להפך. גם מי שעמל במלאכה שלו כל היום, בגלל שהוא מוכרח להחיות עצמו, שעה, ילדים, אבל התורה הוא קובע זמן מועט, שעה או שעתיים. מלבד הזמנים הפנויים שלא רשאי לבטל תורה. אבל אמר חפץ חיים, אצל אותו היהודי הוסכם שהתורה היא העיקר, והוא לא יבטל את הזמן של הקבוע אצלו. בשום פנים, שער מלכי תפלה, אז יחשב לי עיקר בעולם הבא, בגלל שעשה את עבודת השם עיקר בעולם הזה. ומסיים החפץ חיים ואומר, להבדל גדול הוא בין מי שיחשב עיקר בעולם הבא למי שיחשב תפל. שמזכה אותנו, שנזכה להיות מאלה שעושים את העיקר, את התורה שלנו עיקר, אחד המרבה ואחד המעמית, ובלבד שיכוון ליבו להביא אפשר לשמיים. אנחנו מגיעים למדור הנפלא פרשת שבוע. לקראת סיום יש לנו פה מאמר נפלא עם סיפור מהרב מנשה גליקזון. ויעש קין הרוין, מתחילה הפרשה. ואומר רש"י, לאגי שבחו של הרוין שלא ישינו. לכאורה דברי רש"י טעונים ביור, מה השבח של הרוין שהוא לא שינה? הרבה פירושים נאמרו בדברי רש"י. אחד הפירושים הנפלאים של הרב הקודש הרבה מפרמישלן, להגיד שבחו של אהרון, שלמרות שהוא היה הכהן הגדול מאחיו, הגיע למדרגות כל כך גבוהות, לא שינה כהוא זה מההליכות שלו, ונשאר עם אותו ענווה ופשטות, מבלי חלילה להתנסות ולהתגאות. מהי ענווה אמיתית? איך מגיעים לכזאת מדרגה? אז יש אמרה נאה בשם הבעל שם טוב. למה אנחנו לא מוציאים, הוא שאל, בתורה המקור למצוות ענווה? וכל המתרג מצוות האלה זה מצוות ענווה. ומה התשובה? אומר הבעל שם טוב, ענווה צריך לבוא מהלב, לא מהמוח. צריך לבוא ממקום פנימי, בעומק נבחי הנפש. ולכן מובן, למה אין בתורה המקור למצוות ענווה? כי אם זה המצווה, אז אדם המכין את עצמו לקראת המצווה, היה מקיים אותה בדחיל אורחימו. ענווה שמתוכננת מראש. אומר הבעל שם טוב, ענווה שמתוכננת מראש ולא עולה מעצמה, מהלב הטהור של האדם, זה לא ענווה אמיתית. כשמדברים על ענווה, סמל ודוגמה לענווה בפשטות, שפלות ותמימות, ראות של הרבה מנקי הדעת בירושלים. אותם גדולי וצדיקי ירושלים שהיו רחוקים מהכבוד והשררה, כחוק מזרח ומאירו. בסמטאות של ירושלים התהלכו אותם ענקי רוח, בנמיכות רוח, שפלות קומה, ממש נחבאים על הכלים. אבל על הפנים שלהם, על הפנים שלהם היה נסוכה ענוות חן, ירושלמי תורה וזכר. אחד מיוחד מאותם דמיות האות של ירושלים של מעלה, היה גואל הצדיק בנימין זאב חשין, זכר צדיק לברכה. זקני חסידי ברסלב וגדולי משפיע, היה גאון עצום בתורה, בניגלה, בניסטור, אבל מעל הכל בלטה אצלו מידת הענווה. היה צנוע, נחבא, בורח מן הכבוד, וכל מה שדומה לכבוד. הפרק מזהיר מהחיים הכבירים שלו היה קירוב רחוקים. שהיה עושה את זה במציאות השיעורים המפורסמים שלו. פשוט היה נודד ממקום למקום כדי להפיח רוח בלבבות של אותם אנשים רחוקים. ובמאור פנים שלו, בנועם ממרותיו, היה שווה את ליבם וממש מחזיר אותם לאביהם שבשמיים. בספר צדיקים נסתרים בדור האחרון, יש שם סיפורים מרתקים ונפלאים עליו, איך שהוא זכה ככה. הוא היה נוהג להגיד שאחד הסימנים שיש לאדם את מידת הענווה זה שהוא לא כועס. הוא מביא את הגמורה בעירובין, על מה זה, על הפסוק, ומדבר למתונו, ומתונו לנחליאל, מנחליאל בומוס, ומבומוס הגי. והגמור אומר, אם נשים אדם עצמו כמדבר הזה, שהכל דשים בו, תורה ניתנת לו במתונו. כי רק שהגיע לו במתונה, נחלו אל, שנאמר, ממתונו נחליאל. וכיוון שנחלו כאל, אז הוא גם עולה לגדולה, שנאמר, הוא מנחליאל בומוס. ויעבל, אם הוא מגיז דעתו, אם הוא נגע פוך, הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר הוא במויס הגיא, ואם הוא חוזר בו, הקדוש ברוך הוא מגביע אותו, כמו שכתוב, כל גיא נושא. אחד השיעורים הקבועים שלו, בספר לקוטי מהר"ן, שכל הקהל שותה בצמא את הדברים שלו, נכנס איזה אדם, השם ירחם, דעתו נשתבשה עליו, ולא פחות ולא יותר נתן סתירה, נתן סתירה לבנימין זאב חשין זצ"ל. כולם היו בהלם, רצו לטפל באותו אדם, להוכיח אותו שבזאת תלמיד חוכם. אבל חשין הוא עוצר אותם, הוא ממשיך בשיעור כאילו לא קרה שום דבר. וכאילו לא די בכך, הוא ניגש באצילות רוח לאותו יהודי אומלל, והגיש לו כוס מצקר שכמה רגעים קודם הגישו לתלמידים. כשהוא הגיע הביתה אחרי אותו מקרה, אז הוא הפתיר ככה בענבה, בשפלות, שכנראה בגלל החום הכבד שהיה שם, אז אותו יהודי עשה את מה שהוא עשה. אחד הפעמים שהזמינו אותו לצאת מדיברותיו, בקרב אותם נשמות טועות, הרבה כמובן נענה להזמנה, הוא היה, שהורים היו חלק ממנו, כשהתקרב הזמן, אז תלו מודעות ענקיות על לוחות המודעות בירושלים, שהיה כתוב שרב הגאון, רבי נעמי זאב חשין, נמסור דרשה וכו'. הרב חשין שהוא סלד כל ימיו מתיאורים, כילוסים, כל התארים, מה הוא עשה? פשוט עבר מודעה מדעה וקרא את המילים, הרב הגאון. וככה ראו אותו הולך ברחובות ירושלים ומשמיד את התארים. פעם שהיה בור יהודה, מסר שיעור, אז בסיום אחד השיעור היה נוהג, ניגש אליו, בסיום אחד השיעורים שם, אז ניגש אליו אחד המשתתפים והציע לו שהוא יזמין מונית לרב שיקח אותו לירושלים. אבל רבינו שראה שלאותו אדם יש אופנוע וספה, אופנוע מסוג מיושן, תשב מיד על הסירה שמחוברת לווספה, אמר לו, נו, תתחיל לנסוע. היה נבוך, הרגיש לא נעים שאותו צדיק ייסע בכזאת צורה. התחיל לשכנע אותו, שמוטב שייסע במונית, לא מן הראוי. אבל הרב חשין לא נתן לדבר יותר מדי, ואמר לו, מה זה משנה, גם עם וספה אפשר להגיע לירושלים. גודל הענווה. ולקראת סיום, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. בדרשות הר"ן כתוב שהמעשים הטובים אין העיקר מעשי המצוות בקשת השפתיים, אלא מה אחר כוונת הלב בין הדברים. כי הכוונה היא העיקר במצוות. וייתכן, אומר בדרשות הר"ן, ששתיים יעשו מעשה אחד בשווה, אבל יגדל השכר של אחד מהם על השני מחקר. ולמה? אחד יעשה אותו בלי כוונה, ואילו השני יעשה אותו בכוונה שלמה. משתדל אם כן רבותיי, לקיים את המצוות מתוך כוונת הלב, לשם מצווה, ובכך יגדל השכר שלנו לאין חקר, לעומת אדם שמקיים את המצווה בלי שום כוונה. עד כאן דברינו להיום, נאחל לכם המשך יום טוב, בשבוע נפלא, והרבה הצלחה.